היום בתוכנית אנחנו מסתכלים אחורה ומסקרים מה קרה בכל חודש בשנת 2016. האירועים והכותרות שעשו את השנה, והיה לי אגב מאוד קשה לבחור על איזה אירועים לדבר, אך בסופו של דבר בחרתי לספר על שני אירועים משמעותיים שהתרחשו בכל חודש, ולא רק בישראל, אלא גם בעולם כולו. שנת 2016 הייתה שנה עמוסת אירועים. כבר עם תחילתה של השנה, ממש ביום הראשון, בוצע פיגוע ירי בדיזנגוף סנטר בתל אביב. האירוע אירע בראשון בינואר בפאב הסמטה שברחוב דיזנגוף בתל אביב. בפיגוע נרצחו שניים ונפצעו שבעה. בעת מנוסתו רצח המפגע אדם נוסף. המחבל, נסעת מלחם, היה ערבי ישראלי בן 31, תושב ערערה שבוודי ערה. שהגיע בשעות הצהריים לפאב ברחוב דיזנגוף בתל אביב ופתח ביריות. מהירי נרצחו אלון בקל ממנהלי הפאב ושמעון רואימי שנכח במסיבת יום הולדת במקום ונפצעו שבעה אנשים. המחבל הצליח להימלט מזירת הפיגוע ובמנוסתו רצח את נהג המונית אמין שבען תושב לוד. כוחות הביטחון החלו מיד לחפש אחריו בחצרות ובבתים באזור והמצות אחריו נמשך כשבוע. שבוע לאחר הפיגוע, בשמיני בינואר, אותר המחבל במבנה נטוש בערערה. אחרי שכותר, יצא המחבל ופתח בירי לעבר השוטרים ונורה למוות בידי צלפי הימם. איש מכוחות הביטחון לא נפגע במהלך המבצע. בעשירי בינואר קיבלנו את הבשורה הפתאומית על מותו של הזמר דיוויד בוי, ומיליוני מעריצים ועולם המוזיקה כולו נדהמו על פרסום ההודעה. בתום מאבק בין שנה וחצי במחלת הסרטן, דיוויד בוי הלך לעולמו כשהוא בן 69. בוי, אחד האמנים המשפיעים והאהובים ביותר בשנות ה-60 ועד היום, הוציא במהלך הקריירה המפוארת שלו עשרות לעיתים ואלבומים. הקריירה המוזיקלית של בוי זכתה להוקרה בזכות שילובי תחומי אומנות שונים ביצירותיו, חלוציותו בסגנונות מוזיקליים רבים ושילוב אלמנטים חזותיים פורצי דרך בהופעתיו. בעשירי בינואר, יומיים בלבד לאחר צאת האלבום Black Star, נפטר בוי בביתו לאחר מאבק במחלת סרטן הכבד. על פי בקשתו, בצוואתו, גופתו נשרפה כעבור יומיים בניו ג'רסי. בני משפחתו לא נכחו בטקס השריפה. ולחודש פברואר, בעשירי לחודש פברואר, נמצא סוף כל סוף הוכחה לתיאוריה של אלברט איינסטיין מלפני 100 שנה. מדענים בארצות הברית הכריזו כי הצליחו להוכיח את קיומם של גלי כבידה, ההשערה של אלברט איינסטיין, שעד כה מדענים הצליחו למצוא רק ראיות עקיפות לגבי קיומם של אותם גלים. החוקרים אמרו כי גילוי שכזה הוא ציון דרך מדעי, פתיחת דלת להתבוננות חדשה על היקום שיעזור לשחרר סודות על ימיו הראשונים של היקום ולגבי גורמים שמימיים מסתורים כמו חורים שחורים וכוכבי ניוטרון. פרופסור צבי פירן, אסטרופיזיוקאי ישראלי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אמר שזוהי תגלית של פעם במאה.
התגלית הזאת היא תגלית של פעם במאה. לפני כ-100 שנה ניבא איינשטיין את קיומם של גלים גרביטציונים או גלי כבידה. אלה הם תנודות חלשות בשדה הגרביטציוני, תנודות שמתפשטות במהירות האור כמו גלי אור, אבל בניגוד לגלי אור קשה מאוד מאוד לגלות אותם. עד כה היו לנו רק עדויות עקיפות על קיומם של גלי גרביטציה, וגם עדויות עקיפות אלה זיכו את מגליהן, יולס וטיילור, בפרס נובל. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק ואנחנו מחכים בקוצר רוח לשמוע מה בדיוק יגידו, אבל בכל מקרה התגלית הזאת, לא רק שהיא מסכמת מחקר של 100 שנים, היא גם פותחת צוהר חדש ליקום לחקר תופעות שעד כה לא היה לנו שום סיכוי לראות אותם.
אלברט איינשטיין היה ממייסדי האוניברסיטה העברית והשאיר לה את כל קניינו הרוחני. המסמכים המקוריים נמצאים בארכיון איינשטיין שבקמפוס אדמונד ספרה של האוניברסיטה, המנוהל על ידי דוקטור רוני גרוס. ב-20 בפברואר תעלומת רון ארד שוב חוזרת לכותרות העיתונים כמעט 30 שנה אחרי נפילתו בשבי בלבנון. בבית דין צבאי בלבנון טען חשוד בשיתוף פעולה עם המוסד כי יש לו כביכול מידע על ימיו האחרונים של הנווט השבוי, שלדבריו מת בלבנון ב-1988, לאחר שהוקה ועבר עינויים. באותו השבוע התקיים בבית הדין הצבאי בלבנון דיון בעניינם של 5 בני אדם שטענו כביכול כי הם יודעים פרטים על גורלו של הנווט רון ארד. רק שניים מהחמישה נכחו בדיון בפרשה חובקת עולם, שבה המעורבים נאשמו כי הערימו על ארגון ישראלי למען ערד בניסיון לקבל כספים תמורת שיניו ועצמותיו של מי שהגדירו כנבת הישראלי. רון ארד נפל בשבי ב-16 באוקטובר 1986, בעת שהשתתף בתקיפת יעדי מחבלים מדרום לצידון, נפגע מטוס הפנטום שבו שימש כנבת כתוצאה מתקלה טכנית. הוא והטייס נטשו את המטוס בשטח לבנון. מסוק שנשלח לאזור חילץ בקושי רב את טייס הפנטום, כאשר זה נתלה על מגלשי המסוק, אולם ארד נלכד בידי ארגון עמל השיעי ונלקח בשבי. לאחר נפילתו בשבי הוא עלה ארד לדרגת רב סרן. עקבותיו של ארד נלמו לחלוטין במאי 1988. בעבר נטען כי קיימת אפשרות שארד נרצח על ידי שובב בשלישי במאי 1988, במהלך מבצע של סיירת צנחנים נגד חיזבאללה בכפר מידון, או שנהרג כשניסה להימלט. ולחודש מרץ, ה-22 במרץ, העיר בריסל, בירת בלגיה, התעוררה לבוקר של דם ובהלה. לפחות 11 בני אדם נרצחו ועוד 35 נפצעו בשני פיצוצים שיראו בסביבות השעה 7 בבוקר בנמל התעופה הבינלאומי בבריסל. שם פוצץ את עצמו לפחות מחבל מתאבד אחד. שעה וחצי אחר כך נרצחו 15 בני אדם ועוד 55 נפצעו, 10 מהם באורח קשה, בפיצוץ נוסף, הפעם בתחנת הרכבת התחתית הסמוכה למטה האיחוד האירופאי. בעקבות הפיצוצים העלתה בלגיה את רמת הכוננות שלה לדרגה הגבוהה ביותר, נמל התעופה נסגר ואנשים פונו. כל הטיסות בוטלו והציבור התבקש שלא להגיע לאזור. בלגיה ידועה כאחד המוקדים הבוערים ביותר של תומכי הג'יהאד העולמי באירופה. היא המדינה האירופאית שממנה יצאו הכי הרבה טרוריסטים למלחמות בסוריה ובעיראק ביחס לגודל אוכלוסייתה. וב-17 במרץ ראש המוסד לשעבר מאיר דגן הלך לעולמו בגיל 71 אחרי מאבק במחלת הסרטן. דגן שירת בשורה של תפקידים בכירים בצמרת הביטחון הישראלי, בהם ראש המוסד, ראש חטיבת מבצעים במטכ"ל וראש המטה ללוחמה בטרור, ואף זכה בעיטור העוז. ב-10 בספטמבר 2002 הכריז ראש הממשלה אריאל שרון על מינויו של דגן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים במקום אפרים הלוי. הוא כיהן עד סוף שנת 2010 לאחר שכהונתו הוארכה פעמיים. כהונתו של דגן נחשבה למוצלחת במיוחד, וכישוריו, יצירתיותו ופועלו הוארכו לטובה הן על ידי גורמים ישראלים והן על ידי גורמים בינלאומיים בהם גורמים ערביים. בתקופת כהונתו יוחסו למוסד מספר חיסולים של פעילי טרור בכירים בהם אז עדין שייך חליל, אמעד מונעיה, המפקד הצבאי של חיזבאללה ובכיר החמאס מחמוד אל מבחוך. לזכות דגן גם נזקפו השגת המודיעין להשמדת הכור הגרעיני הסורי בשנת 2007 ועיכוב של תוכנית הגרעין האיראנית. בשישי בינואר 2011 סיים דגן את תפקידו וזכה לשבחים רבים על פעילות המוסד בכהונתו. וב-24 במרץ שני מחבלים נהרגו בפיגוע ליד תל רומיידה, ותיעוד קשה נחשף מחיסולו של אחד מהם בסרטון שצולם מהצד, כאשר בו נראה לוחם מגדוד שמשון של חטיבת כפיר יורה באחד המחבלים ששוכב על הקרקע. החייל תועד דורך את נשקו ויורה במחבל שניות לאחר מכן. מדובר צהל נמסר, מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר באירוע חמור הנוגד את רוח צהל ואת המצופה מחיילי צהל ומפקדיו. לאור ממצאי התחקיר הראשוני שבוצע על ידי המפקדים, נפתחה חקירת מצ"ח. החייל הושעה מתפקידו עד לסיום החקירה. החייל אלאור עזריה, ששמו לא היה ניתן לפרסום באותה העת, נמצא אשם בהריגה והוא עמד לדין בבית הדין הצבאי ביפו. משפטו זכה לסיקור נרחב באמצעי התקשורת ודווח בראש מהדורות החדשות בטלוויזיה וברדיו. טענת התביעה הצבאית הייתה שהירי כלפי המחבל לא היה מוצדק, שכן מבחינה אובייקטיבית לא ניתן להתרשם כי נשקפה סכנת חיים לעזריה, זאת בין היתר בהתבסס על סרטון הוידאו של ארגון בצלם וסרטונים אחרים. מסיבה זו טענה התביעה כי עזריה פעל שלא בהתאם להוראות הפתיחה באש, וכך גרם למותו של המחבל. התביעה טענה גם שמצילומי הוידאו של האירוע לא נראה שהחיילים בזירת האירוע הרגישו סכנת חיים ושלא היה חשש שהמחבל נושא מטען חבלה. ובחודש אפריל, ב-13 באפריל, 15 שנה שלטה ישראל על האיים סנפיר וטיראן, שחסימת מיצרי טיראן שלאדם הובילה לשתי מלחמות. בן גוריון האמין שיהיו חלק מממלכות ישראל השלישית, הם הופיעו במונופול, ואפילו גידי גוב נשלח לשם עם להקת הנחל. כחלק מהסכם עם מצרים, כעת האיים יועברו לסעודיה. האיים הקטנים טיראן וסנפיר, ששוכנים כ-200 קילומטרים דרומית לאלת ונושקים למיצרי טיראן, צפויים להימסר ממצרים לסעודיה כחלק מהסכם חדש בין המדינות. שר הביטחון אז, משה יעלון, הודע כי ישראל אישרה בחתימתה את ההסכם, שכחלק ממנו יעודכן הנספח הצבאי להסכם השלום בין ישראל למצרים. ראש הממשלה בעבר דוד בן גוריון האמין שהאיים יהיו חלק מממלכות ישראל, הם אפילו הופיע במשחק מונופול, אבל בתחילת שנות ה-80 ישראל נסו גם הם, ובקרוב הם יועברו ממצרים לידי סעודיה, שהחזיקה בהם עד סוף שנות ה-40. 19 באפריל, מהלומה קשה נחתה ביום הזה על הקולנוע הישראלי, שאיבד בטרם עת את אחת מהכוכבות הגדולות שהיו לו מאז ומעולם, רונית אלקבץ. השחקנית הנערצת הלכה לעולמה בגיל 51 אחרי מלחמה ארוכה במחלת הסרטן. חודש מאי, אירוויזיון 2016, ואוקראינה היא הייתה הזוכה הגדולה. בתום הצבעת השופטים והצבעת הקהל שהוכרזה בנפרד, הוכרע כי הזמרת ג'מאלה עם השיר 1944 היא הזוכה הגדולה בתחרות השירה האירופאית. הניצחון של אוקראינה הגיע במפתיע אחרי שלאורך כל שלב ניקוד השופטים, אוסטרליה הובילה בפער גדול עד לשלב בו נחשפו תוצאות הצבעת הקהל שהכריע לטובת אוקראינה. אוסטרליה הסתפקה במקום השני. ישראל סיימה את דרכה במקום ה-14 עם השיר Made of Stars בביצוע חובי סטאר, אז כמעט והיינו יכולים לארח את האירוויזיון הבא באוסטרליה, אולי בשנה הבאה. ובישראל, מאי הייתה תקופה של הלם בעולם הפוליטי, שר הביטחון של ישראל, משה יעלון, מסר בצהרי יום שלישי של אותו חודש בקריה בתל אביב, הצהרה לתקשורת בעקבות הודעתו על פרישתו מהחיים הפוליטיים. בשיחת טלפון, לאחר שיעלון הודיע לנתניהו על התפטרותו, הציע ראש הממשלה את משרד החוץ ליעלון, אך הוא סירב.
הבוקר הודעתי לראש הממשלה כי אני מתפטר מהממשלה ומהכנסת ונוטל פסק זמן מן החיים הפוליטיים. אני מבקש להודות להמוני האזרחים בישראל שפנו בדברי עידוד מרגשים. אתם מעניקים לנו, שליחי הציבור, את הכוח להמשיך להיאבק למען דמותה של מדינת ישראל.
במקומו של משה יעלון מינה ראש הממשלה בנימין נתניהו את אביגדור ליברמן לשר הביטחון החדש. בתגובה לכך פרשה מהכנסת אורלי לוי אבוקסיס מישראל ביתנו והשר לאיכות הסביבה אבי גבאי. אכן תקופה קשה בפוליטיקה הישראלית. עכשיו אנחנו בחודש יוני. בחודש יוני היה חודש די מדמם, מדמם במיוחד כאשר בשמיני ביוני בתל אביב שוב היה פיגוע ירי רצחני ממש בלב תל אביב. אם אתם זוכרים, 4 בני אדם נרצחו בפיגוע במתחם הקניות שרונה בתל אביב, ומד"א פינו לבית החולים איכילו ותל השומר את פצועי הפיגוע. 3 מהם נפטרו ולאחר מכן נקבע מותה של אישה נוספת. בנוסף 4 נפצעו בינוני ו2 קל. 2 המחבלים שעשו את הפיגוע נוטרלו בזירה. בתחילה נטען כי עלה חשד לחשודים נוספים שנראו ברוכים מהמקום, אך מפקד מחוז תל אביב אמר למשטרה כי לא ידוע לו על מחבלים נוספים. ב-12 ביוני משטרת אורלנדו הודיעה בצהריים ש-50 בני אדם נרצחו בטבח שירה בשעת לילה מאוחרת במועדון הגאה פולס בעיר, והאירוע הפך למקרה הירי הקטלני ביותר בתולדות ארצות הברית. היורה שזוהה מאוחר יותר כאומר מתין, אזרח אמריקאי בן 29 מפלורידה, ממוצא אפגני, חוסל בתום קרב יריות שהתפתח במהלך ניסיון של כוחות מיוחדים לחלץ בני ערובה שבהם החזיק. לפי המשטרה, האירוע הוגדר תחילה כטרור פנימי, אבל זאת אכן הייתה התקפת טרור איסלאמי שאורגנה ותוכננה היטב. והדבר בהתחלה לא היה כל כך ודאי, אבל בסופו של דבר קיבלנו את החדשות שזה אכן היה קשור לאסלאם. וכן, הארגון האסלאמי לקח, המדינה האסלאמית לקחה את האחריות לפיגוע הטרור. ואנחנו עדיין בחודש יוני, חודש מלא בטרור, כשבועיים לאחר מכן, ב-29 ביוני בטורקיה, הפעם כוחות הביטחון הטורקיים מסרו כי שלושה מחבלים מתאבדים פוצצו את עצמם בטרמינל הבינלאומי בשדה התעופה הגדול בטורקיה. ראש הממשלה הטורקי אמר כי שלושת המחבלים פתחו באש לפני שפוצצו עצמם. על פי הדיווחים הם ירו תחילה ברובי קלצ'ניקוב לכל עבר וייתכן שגם הושלחו רימונים. כלי התקשורת השונים מדווחים בטורקיה, דיווחו בטורקיה כי בין הפצועים הרבים יש גם פצועים במצב קשה. גורמי הביטחון בטורקיה מסרו כי לפי ממצאים ראשוניים מהשטח נראה כי ארגון המדינה האסלאמית, ואני אומר שוב, הארגון המדינה האסלאמית הוא שעומד מאחורי פיגוע התופת. כן, כאמור, חודש יוני היה חודש מדמם במיוחד השנה, הוא ייזכר כחודש רווי באסונות טרור. חודש יולי, בחודש יולי השנה הפכה בשניות השמחה בריבריה הצרפתית לשדה קטל, והנה גם כאן בחודש יולי יש לנו טרור נוסף, מסעית, אם אתם זוכרים מסעית שבה נהג צרפתי ממוצא טוניסאי, דהרה לתוך ההמון שחגג את יום הבסטיליה בעיר ניס שבדרום צרפת. לאחר כשני קילומטרים יצא נהג מהרכב וירה עד שחוסל. עשרות נרצחו ויותר כ-100 נפצעו. חלק מהנפגעים הם ילדים. תחמושת ורימוני יד נמצאו במסעית הפוגעת, וגורמי חקירה ועדי ראייה סיפרו כי לאחר שהנהג דרס חוגגים הוא ירה מהמסעית באקדח. כלי התקשורת בצרפת דיווחו כי נהג המסעית נהרג מירי השוטרים. המתקפה הזאת כאמור באה ימים ספורים לאחר אליפות הכדורגל באירופה, אתם זוכרים את היורו 2016 שנערכה בצרפת, כאמור במשך חודשים היה חשש כבד מפיגועים של דאש במהלך אליפות שהביאה לצרפת מאות אלפי תיירים במהלך החודשים יוני ויולי, אבל הטורניר שנערך תחת ההבטחה כבדה ביותר הסתיים כאמור ללא אירועי ביטחון מיוחדים. והנה ממש למחרת, יום לאחר מכן בלילה של ה-15 ביולי, מעט לפני השעה 11 בלילה, בעת שנשיא טורקיה, רג'אב טאיפ ארדואן, שהה באתר הנופש מרמריס שבדרום מערב טורקיה, החל ניסיון להפיכה צבאית בטורקיה שכשל כעבור שעות מעטות. את המהלך הובילה קבוצה מהווה חלק מהכוחות המזוינים של טורקיה, שכינתה את עצמה בשם מועצת השלום הטורקית, ומטרתה המוצהרת הייתה להביא בפני העם הטורקי חוקה חילונית ודמוקרטית. המועצה הזאת כאמור ניסתה להשיג שליטה על מספר מקומות מרכזיים באנקרה, באינסטנבול ומקומות נוספים. האירועים כאמור הסתיימו כעבור יום כאשר כוחות נאמנים לארדואן הביסו את החיילים שהתנגדו באופן גלוי לממשל הטורקי. ובחודש אוגוסט, חודש אוגוסט היה חודש די שמח לישראל, כמובן האולימפיאדה, מדינה שלמה החזיקה אצבעות לירדן ג'רבי, בת ה-27 מנתניה, והיא עשתה את זה כמו גדולה והביאה לישראל מדליה ראשונה בג'ודו. באולימפיאדת ריו, וכשאני אומר מדליה ראשונה, אני מדבר על מדליה ראשונה אחרי 20 שנה, כאמור, אנחנו אלופים ישראלים מעצמת ג'ודה, אם אתם זוכרים את יעל ארד בשנות ה-90, היא כבר הביאה למדליה, אך כעת ב-2016 מדליה ראשונה. לאחר הקרב כאמור היא פרצה בבכי ואמרה שהיא מקדישה את המדליה למדינה. ג'רבי, כמו שאמרתי, הישראלית הראשונה מאז 1992 שזוכה במדליה אולימפית, זכתה גם לקבל שיחה מרגשת מנשיא המדינה שאמר לה שאת אלופה. ולא רק ירדן ג'רבי, גם הג'ודוקה אורי ססון הפתיע וזכה במדליית ארד נוספת. זוהי המדליה האולימפית התשיעית סך הכל של ישראל, השנייה באולימפיאדת ריו, אחרי ירדן כמובן, והחמישית המגיעה מענף הג'ודו. כמובן לא נשכח גם את אותו מקרה, את הקרב מול הג'ודוקה המצרי איסלאם השהיבי, שסירב ללחוץ את ידו של אורי ססון בתום הקרב. אותה התמונה שצולמה ברחבי העולם, השיגה ביקורות רבים בעולם. המצרי אגב ניסה להסביר לכלי התקשורת בארצו שהוא לא חבר של ישראל ושהוא עצמו אינו מערב בין ספורט לפוליטיקה. אמנם אורי ססון אמר אחרת, הוא אמר בתגובה שהוא חונך לכבד כל אחד. ועוד באותו חודש, בחודש אוגוסט, הלך לעולמו בנימין פואד בן אליעזר. הוא היה איש צבא ופוליטיקאי ישראלי. לאחר סיום שירותו בדרגת תת אלוף בתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוא נבחר כחבר כנסת וכיהן בה בשנים 1984 עד 2014. הוא היה שר במספר ממשלות בישראל ומספר תפקידים כגון שר הבינוי והשיכון, שר התקשורת, שר התשתיות הלאומיות ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה. ובחודש ספטמבר, חודש ספטמבר היה חודש די עצוב בישראל, חודש גם מתוח במיוחד, כאשר הנשיא לשעבר שמעון פרס נאבק על חייו. שמעון פרס בן 93 סבל מדימום מוחי משמעותי לאחר שלקה באירוע מוחי. בלילה אמנם פסק הדימום, אך מצבו נשאר עדיין קשה מאוד. בנו של פרס חמי, פרס אמר שאלו שעות לא קלות, ובבית החולים שיבה החליטו לא לנתח את פרס מחשש שניתוח לא ישפר את מצבו. לאחר יומיים מנהל בית החולים שיבה, שבו מאושפז לנשיא התשיעי, מסר עדכון על מצבו ואומר שאומנם יש שיפור קל, אבל המצב שלו עדיין לא טוב. רופאו וחתנו אף אמר שלאחר שהורידו במכוון את מינון תרופות ההרדמה, הוא הגיב יפה מאוד והבין את המדובר עליו ולחץ את ידי כולם בחום. לרגע חשבנו שהמצב של שמעון פרס באמת השתפר, אך שבועיים לאחר מכן חלה הידרדרות, וכעת הרופאים העריכו שהמצב הוא בלתי הפיך. רבים מבני משפחתו, מכריו וחבריו הגיעו על מנת להיפרד, ויום למחרת הגיעה הבשורה המרה, וליבו של פרס דם. שמעון פרס היה נשיא, ראש ממשלה, שר ביטחון, ואפילו יועצו של דוד בן גוריון. הלווייתו התקמה ביום שישי בסוף חודש ספטמבר, כאשר זוהי אחת ההלוויות הגדולות שנעשו בארץ בשנים האחרונות. נשיאים, ראשי ממשלות ונציגים ממדינות שונות הגיעו לחלוק לשמעון פרס כבוד אחרון. בחודש אוקטובר, בקצרה ככה כי אין לנו זמן, הזמן קצר, אני רק רוצה לדבר על האירועים שהיו כאן באוסטרליה, אם אתם זוכרים, היה את אסון... האסון בגולד קוסט, שבו נהרגו ארבעה תושבים מקנברה, תושבים שהגיעו לדרים וולד וחוו תאונה קשה מאוד. מהתאונה הזאת כאמור הם מתו, וקווינסלנד כולם התאבלו שם עליהם, והיה באמת שבוע מאוד מאוד עצוב. פארק המים שפעיל בקווינסלנד, דוברת הפארק אמרה ששני גברים ושתי נשים נהרגו במתקן המים Thunder River Rapids, שהוא מעין כמו רפטינג, והפארק נזכר כאמור בחודש אוקטובר למבקרים. עוד בחודש אוקטובר מלך תאילנד מת בגיל 88. פרס נובל לספרות ניתן למוזיקאי בוב דילן, שככה קצת היינו בשוק מההודעה הזאת, אבל כן, הוא קיבל את פרס הנובל לשלום. בחודש נובמבר, נקפוץ עכשיו לנובמבר, כמובן הבחירות בארצות הברית, ובאמת מהפכה בארצות הברית, המועמד הרפובליקני דונלד טראמפ, הוא הנשיא הרשמי של ארצות הברית, הנשיא 45 של ארצות הברית, הוא הדהים את כולם, גבר על קלינטון, וכמובן לפי הסקרים הוא הוביל, ואחרי לילה מתוח עצבים, הוא בהחלט זכה להיות הנשיא. והידיעה האחרונה של חודש נובמבר, שריפות ענק בישראל, גל שריפות ענק שנמשך בסוף נובמבר, מ-22 בנובמבר עד 27 בנובמבר, ובתקופה הזאת הרשות הארצית לכבאות והצלה טיפלה ביותר מ-1,700 שריפות בשטחים פתוחים שבערו באזורים שונים, כמו למשל בחיפה, בזיכון יעקב, בגוש תלמונים ובערי ירושלים. שריפות האלה לא ישכחו להרבה מאוד זמן. כן, זה מה שעבר לנו השנה, 2016, שנה בהחלט עם הרבה מאוד אירועים והרבה מאוד מאורעות שלא נשכח להרבה מאוד זמן.